ומאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים. עונה עשירית, פרק 15, ככה אומרים את זה, אני מושג. אני אביב מנוח.
ואני ערן.
אוקיי, ועכשיו תגיד את זה כמו בן אדם שאנשים מבינים מה שאומרים.
אני ערן אבירם.
אוקיי, הבריטיות משתלטת עליך.
אני ערן אבירם.
אני שמעתי שירד לכם שלג.
כן, אבל זה היה מצחיק כזה, כי הוא נמס ברגע שהוא נחת על הקרקע, כי היה קר בשמיים, אבל היה שתי מעלות כאן למטה.
שתי מעלות שלמות?
תקשיב, אבל זה לא, בשביל שלג זה לא מספיק טוב, שלג צריך חפץ.
אני רוצה להגיד לך שפברואר, חודש פברואר, ופה יש לנו יותר מ-20 מעלות בצהריים.
וואי, זה נשמע, רגע, תן עכשיו, רגע, לא, לא בעיה שלי.
אני רוצה שיזדיינו כל הגלובל וורמינג למיניהם.
כן, כנראה, כולנו ביחד איתם.
זה כזה הזוי, כי היה כאילו השנה את החורף הכי גשום שהיה ב-20 שנה האחרונות, אבל חוממים.
תקשיב, אתה לא צריך לתת איזה סיכום של התחלה של פתיחה?
לא, אנחנו תמיד מקשקשים בהתחלה, מה זה?
כן, אבל הקשבתי לפרק שעבר, ושם זה כמעט שכחתם את זה בסוף, אז אני מזכיר עכשיו לפני שתשכח.
אוקיי, בסדר. אם אני לא טועה את הפרק הקודם, היינו צריכים לעשות הפתיחה פעמיים, בגלל שהייתה תקלה.
כן.
זה קרה גם, אגב, השבוע בדברן. אותו דבר, עשינו, דיברנו 3 דקות שלמות, ואז חזרנו עליהם שוב. Anyways, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, אמור להיות איתנו שי זלדיס, והוא יגיע בעוד כמה דקות, ב-anyways, אנחנו מקליטים, סלש משדרים מדי שבוע, בערוץ הטוויץ' isl.me, מילה אחת, ואחר כך הפרקים עולים לאתר, isl.me, ולכל ערוצי הפודקאסט המועדפים עליכם, את כל הכישורים אפשר למצוא באתר. מה שקורה זה שבעוד 5 פרקים, כולל הפרק הזה, אנחנו מגיעים לפרק ה-200, ואני אישית מאוד מתרגש. הנה שי יצטרף לשיחה, תכף הוא ידבר איתנו גם.
שלום, שלום, שומעים אותי בסדר?
כן, שומעים אותך בסדר גמור, באופן מפתיע יחסית לזה שאתה מחובר בטלפון.
לחלוטין מפתיע, יופי.
כן. תסביר לי משהו, למה יש לך חשבון דיסקורד אחר לצורך הטלפון?
זה לא ש... פתחתי אותו עכשיו בנסיעה, כי אני לא זוכר את הסיסמה של החשבון דיסקורד שלי, ומסתבר שהמייל שפתחתי אליו את הדיסקורד המקורי שלי, הוא על שרת מייל שכבר לא קיים, אז אני לא יכול לקבל את ה-forget my password, אז קיצר.
וואט? אוקיי, yep. זה אחד הדברים.
זה אחד.
אבל בסדר, היה פה פתרון יצירתי.
כן, מאוד מציאותי. בסדר, אז התחלנו לדבר על זה שהולך להיות פרק ה-200, ואני באופן אישי מאוד מתרגש, אפילו יותר משהיה בפרק ה-50 ובפרק ה-100. אני לא יודע, זה מין מיילסטון כזה מכובד להגיע לפרק 200.
מאוד, מאוד. כן.
ממש. דרך אגב, היי רן, long time no speak.
אוי, אוי, מה נשמע, שי זלדיס?
זה ממש כיף לשמוע אותך.
זה בסבבה לשמוע, אני שומע אותך כל כמה שבועות ככה, פה, בפודקאסט הזה, שורפים משחקים.
כן, כן, נו, לשמוע אותך in semi-person, נקרא לזה.
לשמוע הקלטה ולשמוע את המיקרופון, זה נשמע לי בדיוק אותו דבר.
אחד מהם זז כשמזיזים אותו.
יפה.
זה נכון, זה נכון. anyways, אז לרגל, קודם כל לרגל תוכנית ה-200 שתארך בשני לאפריל, יהיו פה הרבה מאוד מגישים מדורות שונים של הפודקאסט, המניין הסופי לא נקבע עדיין, אז זה יקרה, והדבר אחר שקורה זה שיש לנו עיצוב חדש, שאם תיכנסו איך קוראים לזה, לפייסבוק ולטוויץ' וכן הלאה, תוכלו לראות אותו, ולמרץ', אם תיכנסו ל-isl.me/merch, תוכלו למצוא מרץ' של הפרק ה-200 וגם של דברן, דברן היה שם קודם. חולצות וכוסות ופדים לאכבר, ורציתי שיהיה גם סטיקרים, אבל הגודל של ה... רציתי סטיקר קרי, אבל הגודל של הגודל של קרי לא מספיק טוב לסטיקר, נראה אם נוכל לטפל בזה, ואת כל העיצוב המרהיב הזה עשתה נועה ליברמן פלשקס, שאתם מכירים אותה גם מהכריכה של פלאים למשל, והיא מאוד מוכשרת באופן כללי. אני מרוצה מאיך שזה יצא, עכשיו יש לי עיצוב חדש להכל, ויש לי תמונת פרופיל חדשה, ויש חולצות, ואני קניתי הביתה כבר חולצות, וגם למעשה הבן אדם הראשון לקנות חולצה היה יהודה חלפון, שאוסף פשוט את כל החולצות שאני מוציא כל פעם, בזמנו הוא קנה את החולצות. כן, זה נכון, זה נכון, והוא יהיה פה גם בפרק ה-200, אז הדברים האלה. אז כן, אז עכשיו במסגרת לתמוך בתוכנית ובערוץ, אפשר גם לנות מרץ', אם כי אני בחרתי להוריד את המחיר של המרץ' למינימום, כי אני, לא יודע, זה גם ככה לא... בארץ להזמין חולצה ב-15 פלוס דולר פלוס משלוח, זה די הרבה כסף לחולצת טי-שירט, אז שישאר ככה. אני לא צריך, אני לא צריך להרוויח על זה עוד דולרים. אז זה, אבל בכל מקרה, אתם תתמכו בהרגשה האישית הטובה שלי, אם תקנו חולצות ותלכו איתן, וזה מגניב. כן? לא הכל זה כסף, גם הרגשה זה טוב. אבל חוץ מזה, אם אתם רוצים לתמוך בתוכנית ובערוץ וכן הלאה, אז אתם יכולים לעשות זה באופן ישיר דרך להיכנס לערוץ ולהירשם כמנויים, סאבסקרייברס בטוויץ', או יש עכשיו פאנל מאוד יפה וחדש בערוץ שנקרא Support the Channel, ויש עליו קוביות D20, אז אם אתם לוחצים עליו, אתם מגיעים לעמוד של הטיפינג, ואתם פשוט יכולים לתת כסף, אם זה מה שבא לכם לעשות. והדרך האחרת לתמוך בערוץ זה באופן עקיף, דרך, איך קוראים לזה? קישורי אפיליאט ב-Humble Bundle, Drive to RPG ו-Book Depository, isl.me/humble, isl.me/drive ו-isl.me/books. אני רוצה להגיד לכם, בלי קשר לאפיליאט, פשוט נזכרתי בגלל Book Depository, שבשבועיים האחרונים, אני קורא ספר ואני כמעט מסיים אותו, ואני לא עשיתי דבר כזה שנתיים לדעתי. כאילו לא,
איזה
לא,
ספר?
הספר נקרא The Phoenix Project. זה ספר עלילתי שמסווה ספר הדרכתי כזה לניהול פרויקטים בתחום המחשוב. כלומר, יש דמויות ויש עלילה, אבל רוב הספר כתוב בצורה של בעיות ופתרונן. למרות שההתחלה הייתה קצת מקרטעת, והכתיבה לא היסטרית, מצאתי את עצמי מאוד נמשך פנימה, וזה נחמד. אתם יכולים לעבור לטוויטר שלי ולראות אותי מתלונן על הדברים הלא טובים בספר, אבל באופן כללי אני כבר כמעט מסיים אותו, ויש לו גם ספר המשך שנקרא The Unicorn Project, שמספר על דברים דומים מהצד של המפתחים, אז גם אותו הולך לקרוא.
אני במצב דומה לך, אני קורא ספר, שוב, לראשונה מזה הרבה זמן, ספר. במקרה שלי בדרך כלל הייתי קורא בטיסות, בין ישראל לכאן וכו', כי זה 4 שעות שאין הרבה מה לעשות. ופעם שעברה שהייתי בטיסה רצינית, קראתי את Children of Time, שהוא ספר מעולה, ולפני שבוע גיליתי שיצא לו ספר המשך, שנקרא Children of Ruin, ואמרתי, מה? וקניתי אותו בגוגל פלייבוק, ואני קורא אותו, וזה אמיתי, אני מסתכל על מסך, ומסתכל מילה מילה, לפי הסדר.
זהו, אז אתה... היה, לסטרים אלמנטס הייתה יום הולדת בשבוע שעבר, ביום לפני יום הולדת שלי, אז קיבלנו שי לחג החברה, והדבר הראשון שעשיתי עם השי שלי זה להיכנס לאמזון ולקנות את הספר המשך, כי ידעתי שאני ארצה אותו בכל מקרה, ואני כזה, אני מוסיף את הספר באמזון קינדל, והוא מיד מוציא לי, אתה רוצה לשלם עוד $7 כדי לקבל גם את האודיובוק? ואני כזה, כן, כן, אמזון, אני רוצה לקבל גם את האודיובוק. אז יכול להיות שאת הספר הבא אני אשמע ולא אקרא. עוד דבר אחרון בפתיח, לפני שאנחנו מתחילים, בשיחקנו השבוע, כנס הרפתקון פורים יערך בפורים, משום מה הקישור שבור, כן, כי יש בו רווח, שזה הולך להיות ב-11 במרץ. עכשיו, שבוע הבא יהיה פה איתי אסף רייזמן גרייף, ונדבר על זה קצת יותר, אבל מי שרוצה להירשם לכנס, מוזמן לעשות זה כבר עכשיו דרך הקישור שבהערות הפרק, או להיכנס לכתובת adventure.roleplay.org.il. זה נערך בדיזיקונף סנטר, יועברו בו הרפתקאות בשיטת מבוכים ודרקונים מהדורה חמישית, וזהו, וזה מגניב, ונבות רם עשה את הלוגו המדהים של, של הכנס הזה, לא שיש לו לוגוים לא מדהימים, אז כן, אז זה דבר אחד. זה לגבי פתיח, עכשיו אנחנו נדבר על מה ששיחקנו השבוע, ונקנח בדברים שאנחנו רוצים לשחק בהמשך. ואני אתחיל כי שלי נורא מהר, ליטרלי, היום, במהלך היום, שיחקתי שעה במשחק כדי לדבר עליו, והתברר לי שאפילו השעה הזאת הייתה יותר מדי. זה בדיוק המידה הנכונה לשחק משחק. אבל לפני שאני אדבר על המשחק, אני רוצה לספר על קטע שהיה לי עם יוביסופט. הם הכריזו לפני שבועיים, אני לא טועה, על הרחבה החדשה של The Division 2, Warlords of New York או משהו כזה. ולרגל ההכרזה הם הורידו את המחיר של משחק הבסיס ל$3 בלבד. עכשיו, בחנות הישראלית / אירופאית, כי אנחנו משלמים ביורו, זה לא היה $3, זה היה €10. וזה היה מבאס, אבל מספיק נמוך בשביל שאני אקנה אותו. תמיד אפשר בחנות של יוביסופט להשתמש בנקודות שצברת במשחקים קודמים כדי לקבל עוד 20% הנחה, אז בסופו של דבר שילמתי רק €8. וזה, וסבבה, והתקנתי את המשחק והכל טוב. ואז אני מקבל מייל מיוביסופט, והם אומרים שהם מתנצלים על זה שהיה פער מחירים בין החנויות השונות, זאת לא הייתה הכוונה שלהם, ולכן הם מפצים, מזכים אותי על כל הרכישה. לא רק על ההפרש, על כל הרכישה. אז יצא...
זה נשמע באופן חשוד כמו עבודה טובה של שירות לקוחות.
נכון?
ממש.
זה מאוד מפתיע.
האמת, אני רק רוצה, I don't want to flame, אני רק רוצה לציין ששתי החוויות שלי מול השירות ומחירות של יוביסופט היו סופר חיוביות. אני לא חושב שזה חריג.
וואו.
האמת שכן, יוביסופט עד כמה ש...
המרקטינג שלהם לא, המרקטינג שלהם נפל לא פעם, אבל הקאסטומר סרוויס שלהם דווקא מהניסיון שלי טוב.
כן, זה נכון, יש להם קאסטומר סרוויס לא רע. אני לא יודע אם זה, האם התלוננו להם או שהם עלו על זה לבד או מה, אבל שפו, כל הכבוד, יכלו גם רק לתת החזר על ההפרש, החליטו לפצות על הכל, זה יפה. אז זה עוד דבר שקרה. אגב, GOG בדיוק הודיעו אתמול שהם מרחיבים את הריפן. קודם כל, ל-GOG לא היה ריפן פוליסי חופשי כמו שיש נגיד בסטים, שאתה פשוט יכול לעשות ריפן לכל דבר שלא שיחקת בו שעתיים או שעברו שבועיים, נדמה לי, ממועד הרכישה. היה להם רק החזרים על בעיות טכניות. והם היו ממש סבבה, כאילו יצא לי עם GOG נגיד, אם קניתי משחק ויום אחרי זה הוא היה במבצע פתאום, אז כתבתי להם והם פיצו אותי על ההפרש בין המחיר המלא למחיר מבצע, בוולט של החנות כמובן, לא חזרה לאשראי, אבל זה סבבה. ועכשיו הם הודיעו שהם הולכים, שמדיניות הריפנד פוליסי שלהם הולכת להתרחב ל-30 יום מכל סיבה שהיא, קארט בלנץ', כן.
30 יום בלי הגבלת שעות משחק?
לא בדקתי, אנשים בטוויטר...
כי זה מספיק לסיים כל משחק בערך.
זהו, זה נכון. אנשים בטוויטר שראיתי שכתבו על זה התייחסו ל... GOG עכשיו זה לייבררי, ולא סטור.
כן, בדיוק. טוב, אני ממש מקווה שלא יענישו אותם על זה.
כן. עוד הודעה נוספת שהייתה באותו כיוון, CDPR הם עכשיו, אני לא זוכר אם החברה השנייה בגודלה באירופה, מבחינת וחקה מחשב, זה היה השני או הראשון, אני לא זוכר כבר, כנראה שהראשון זה יוביסופט.
נכון.
כן, אוקיי, יפה, בשביל זה אתה פה, כי אתה מעודכן יותר ממני בביזנס. יפה. כן, אז יפה ל-CDPR/GOG/הקונגלומרט הפולני/כפריסאי שמחזיק בשניהם.
אגב, אם הזכרנו כן. אותם כבר, אז דבר. נזכיר את ההכרזונת שלהם השבוע, שעשתה באה לקונסולות שמחים.
שאלה?
הם הכריזו ש... בעצם מי שרכש סייבר פאנק לפלייסטיישן 4 יקבל בלי תוספת תשלום פלייסטיישן 5 ורז'ן, ומי שהזמין לאקסבוקס הנוכחית יקבל אותו דבר לדור הבא של האקסבוקס.
מדהים, כל הכבוד.
כן, כן.
אני מרגיש כאילו שבשלוש-ארבע שנים האחרונות התקדמנו צרכנית בשוק הזה. דברים שהם
כל כך הרבה דפוסים של צרכנים בגיימינג קשים לי, and I don't approve of, אבל כן, כאילו, אתה יודע, יש גם השפעות חיוביות.
כן, אנחנו לא רוצים לעודד אותם בכל הזבל שהם עשו לפני זה קרה. אבל זה טוב שחברות מתגמשות וכן הלאה. אז קיצר, המשחק ששיחקתי קוראים לו אלף ימים לברוח, 1000 day to escape. קניתי אותו $1.50 במבצע של כרונו ג'י ג'י. הוא נראה חמוד, אמרתי, טוב, נקנה אותו, אפילו לא התכוונתי לשחק אותו השבוע, אבל זה במקרה זה. מה זה המשחק הזה? זה משחק שהוא דו-מימד, הוא כולו נעשה על גבי סוג של ממשק כזה שיש לך את כדור הארץ ומפה של פלנטות, והפרמיס הוא שכדור הארץ הוא באובר פופוליישן והולך, לא יודע, הולך להיות אסון קטסטרופלי בזמן הקרוב. יש לך 1,000 ימים להציל את אוכלוסיית כדור הארץ על ידי לזרוק אותם לפלנטות אחרות. ומה שאנחנו עושים במשחק זה לסרוק, לשלוח, יש לנו מלאי אינסופי של מעבורות חלל, for some reason. אנחנו יכולים לשים בכל מעבורת חלל כל מיני דברים לפי מגבלת משקל, ולמלא אותה בדלק שגם לוקח משקל, ולשלוח אותה לפלנטות אחרות. בהתחלה צריך לשלוח פרוב, שקוראים לפרוב לבל אחד קוראים ספוטניק, מסיבה בדיחתית כלשהי. ואתה סורק פלנטה, ואז אתה בוחר את הפלנטה כדי לשלוח עליה את האנשים, ולפי זה שסרקת אותה, אתה יכול לדעת איזה דברים צריך בשביל להפוך אותה לראויה לחיים, האם צריך לאזן את הכבידה שלה, או את הטמפרטורה שלה, או להוסיף למים, או לשנות את האטמוספירה, וכל מיני דברים כאלה. ואתה צריך פשוט למלא את כל מה שאתה צריך בטיל, להכניס לשם כמה שיותר אנשים לפי המשקל שהטיל יכול לשאת, ולשלוח אותם. מהר מאוד מקבלים טיל דרגה 2, מה שמאפשר לך תכלס בנסיעה אחת גם לשים את כל הציוד וגם לשים מספיק אנשים בשביל קולוניזציה מלאה של הפלנטה, שזה לפי פשוט מספר מסוים של אנשים. ואתה מתקדם ככה לאורך המפה, בשלב מסוים אתה נתקל באוכלוסיות עוינות של חייזרים, ואז בשביל להתמודד איתם, כי אתה לא יכול לא להכלס את הפלנטה שלהם, והם גם מגינים על הפלנטות שצמודות אליהם, אתה צריך לשלוח לוחמים, כי משום מה כל אוכלוסיית כדור הארץ מלאה גם בלוחמים, ולא רק בסתם אנשים שרוצים להתיישב, ואתה צריך שיהיה לך לפחות על טיל אחד את מספר הלוחמים המתאים לנצח את הפלנטה, ואחרי שעה של משחק פחות או יותר לא הגעתי למצב הזה. כלומר, היו לי פלנטות של 300, 400, 500 ציוויליזציה זרה, ולא יכולתי למלא את הטיל שלי במספיק לוחמים בשביל לנצח אותם, ואין פה איזושהי מכניקה של, אוקיי, אני זורק עליהם 200, אז זה מוריד להם טיפה את האוכלוסייה, כדי שבעתיד אני אוכל לזרוק עליהם עוד. לא, המספר נשאר תמיד קבוע. והבעיה הכי גדולה של המשחק הזה, והסיבה שאני לא הולך לחזור אליו, כאילו, המטרה שלך היא לשרוד 1,000 יום ולהוציא כמה שיותר אנשים כדור הארץ, והבעיה של המשחק זה שכל ההתקדמות הטכנולוגית היא אקראית לחלוטין. אתה מקבל איבנטס לאורך המשחק שנותנים לך אפשרויות לבחור, האם אתה רוצה עוד ימים להאריך לך את הזמן, או שאתה רוצה עוד נקודות מדע שזה תכלס הקורנסי שאתה קונה איתו פשוט את כל הדברים שאתה רוצה להטיס לחלל. אתה יכול למכור, אחת האפשרויות שעלו לי זה שזה היה כזה איבנט של, עשיתי התפתחות מדעית, אז האם אני רוצה שההתפתחות המדעית הזאת תיתן פשוט נקודות, או שתאריך לי את הזמן, או שאני יכול למכור אותה לחייזרים בשביל מלא מלא נקודות, או משהו כזה. זהו, וחוץ מלהמשיך לזרוק טילים על, על, על המפה, ולחכות שיקרו לי אירועים שיעזרו לי להתקדם בפועל, אין שום דבר לעשות במשחק. אז אוקיי, הוא חמוד, יש לו הומור נחמד, אתה בשביל להכניס אנשים לטיל, אתה לוקח אייקון כזה של בית ומנער אותו, ונופלים ממנו אנשים כמו מלחייה. הם צורכים בווילהלם סקרימס. וזהו, כלומר, הוא חמוד, הוא צבעוני, יש לו רעיון מעניין, אבל בתור משחק הוא פשוט, לא יודע, אין בו כלום. אז אוקיי, הוצאתי עליו $2, בדקתי אותו, ואני ממליץ לכם לא לעשות את זה. הדבר העיקרי שהוא גרם לי לרצות זה לקחת את ה-Surviving Mars שמותקן לי על המחשב ולשחק בו. כי אם כבר אני עוסק בלהציל אוכלוסיית כדור הארץ ולשלוח טילים לפלנט אחרות, לפחות שיהיה גם משחק ניהול נורמלי מאחור הזה. That was 1000 days to escape. Don't buy it. Next.
Okay. לא נקנה, בסדר.
שי, ספר לנו על משחקים שבהם שיחקת.
טוב, האמת היה לי שבועות מאוד מאוד עמוסים, ולכן גם דלילים במשחקים. התרגיל שאני מביא בציר של 4-5, והפעם יש לי רק 2. אז אני מתנצל על האספק הנמוך. ואיזה משחקים הם? טוב, נתחיל מהראשון שיש לי איתו קשר קצת ארוך, Abandoned Ship, זה משחק אינדי. סוג של הייבריד כזה בין ניהול ספינה ואקספלוריישן, סטייל נגיד פיירטס עם קרבות ימיים, ומבחינת כתיבה ועלילה ותמה זה קצת יותר אפל, לאבקרפטיאני משהו, מאבק האדם באלים העתיקים קצת, כל מיני טיבולים כאלה. לא מאוד עמוק, באף ממד שלו, זה משחק שיש לו הרבה חלקים כזה בינוניים בעומק שלהם, אבל הוא עושה כל אחד מהם ממש בסדר גמור, הוא מענה. פגשתי אותו פעם ראשונה כשהוא יצא בתור אינדי מאוד מוקדם, ל-early access מאוד מוקדם, ל-early access אמיתי כזה, לא ל-early access של תכלס השקנו, אבל אנחנו לא רוצים לקחת אחריות. זה היה ממש שלד. כאילו שלד שהיה אפשר לחתוך דרכו ולראות כל מה שיש בו ב-5-6 שעות, זה היה כאילו האפיזודה הראשונה של העלילה של המשחק, וכמה אבנטים אקראיים, זה היה ממש הדגמת תכלית יותר מאשר משחק, back then. והם עשו תהליך early access מאוד יפה ובוגר ונכון, והוסיפו תוכן והוסיפו אירועים וציוד ומפות, והשלימו את העלילה. אני לא חושב שזאת יצירת מופת, זאת אומרת, זה לא שאני אומר שעכשיו זה הדבר הכי טוב בקטגוריה שלו, או הכי טוב בז'אנר הזה שראיתי, אבל משחק טוב מאוד. כיף לי לחזור אליו, עשיתי כבר, אתה יודע, אם סופרים ביחד את הרן ב-Early Access ואת הרן עכשיו, כבר בטוח עברתי את ה-20-30 שעות, שזה הרבה למשחק מהסוג הזה, ואני עדיין נהנה, ועדיין יש עוד פרק או שניים של העלילה שנשארו לי לנקות, ויש המון exploration extra שאני בוחר לא לעשות, כי אני לא עד כדי כך אף על המשחק כדי ללכת לחפש את כל ה-completion, אבל אני נהנה מספיק כדי להתקדם דרכו.
מה?
והוא כן מומלץ למי שאוהב את הסוג הזה.
מה? אמרת שיש חלקים בעלילה שעוד לא צריך לראות. מה העלילה פה?
אני לא רוצה לספלר מי שאכפת לו, אבל בגדול, אתה, מה שאתה יודע על ההתחלה של המשחק, זה שאתה ה-severed one, איזשהו ברנש, שהיה חלק מאיזושהי קאט חובקת עולם שסוגדת לאלים עתיקים לאבקרפטיאנים. אתה עם זיכרון חסר, אבל ברחת משם, בעצם הקמפיין מתחיל בזה שאתה נמלט מהקאט, ואתה לא בטוח למה, ואתה לא יודע בדיוק מה קרה שגרם לך לעשות את זה, אתה רק יודע שאתה מאוד כועס על הקאט הזאת, ולאט לאט במשחק, אז אתה גם מקבל מין כאלה, כן לגמרי, אתה לא הולך למשחק, אתה מקבל מין כאלה קאט סינס של תמונות מהזיכרון, משפט פה, משפט שם, לאט לאט אתה משלים את התמונה, עדיין לא סיימתי להשלים אותה, אבל אתה לאט לאט משלים את התמונה שכנראה יש לך איזושהי חשיבות בשביל הקאט, והיה לך איזשהו תפקיד שנטשת, ואני בטח אגלה קצת יותר במה שנשאר לי מהעלילה, זה גם לא הלב של העלילה, זאת אומרת, הלב של המשחק זה אקספלוריישן ואבנטים אקראיים וקרבות ימיים שעשויים בכלל בכלל לא רע, וכיפים למדי, הקרבות הימיים משחקים כמו FTL, נגיד, יש שיפ סגמנטס, כלי נשק מקושרים לסגמנטס, אתה ממקם את הצוות שלך, כל אחד לפי היכולות שלו, על חתיכות ציוד או על מקומות בספינה שהם יתקנו בזמן הקרב, או שולח אותם לחבות אש, או שולח אותם לשאוב מים שנכנסים, כל מיני. משחק מאוד מאוד מזכיר את FTL, בחלק הקרבי שלו, עם play pause כזה, ובעיניי הוא נחמד, הוא הרבה יותר מספק ויזואלית, החלק הקרבות הרבה יותר מספקים ויזואלית וחושית מהקרבות ב-FTL, יש כזה crunchy explosions וספינות שנקראות וכזה. אני ממליץ עליו, זאת אומרת, זה משחק ש... אם הייתי עוסק בלדרג משחקים, which I don't for many many years, הייתי אומר שהוא בכיף משחק של 80 עם מוקדמים, נקרא לזה. לגמרי שווה רן.
המדד העיקרי פה זה, האם הוא שווה $25?
אני הייתי קונה אותו בסייל, גם קניתי אותו בגלל שהוא היה ב-Early Access, המחיר המקורי שלו היה יותר נמוך, אני חושב שזה היה $15, והרגשתי מאוד טוב עם הרכישה שלי. 25 זה קצת pushing it, יכול להיות שהייתי מחכה לסייל פה.
אוקיי, יפה. בואו נתקדם.
והמשחק השני הוא יצור עוד יותר מוזר, אבל גם במשפחת ה-play pause לפחות, Door Kickers. זה משחק לא חדש, הוא כבר בין 5-6 שנים. כבר החברה שפיתחה אותו הוציאה כבר משחק אחר ועובדת על משחק שלישי, לא משנה. הקטע של המשחק הזה זה שהוא דבר בעיניי סופר אלגנטי, אני מאוד מעריך את פשוט את המשחק הזה של איך שהוא בנוי, זה גיים לופ נורא נורא קטן ונורא נורא פשוט, אתה מקבל לייאוט של מבנה, אתה לא יודע מה יש בתוך המבנה, יש לך בין 1-8 חיילים עם התכונות שלהם, ואחד טוב יותר עם אקדחים, ואחד יותר טוב עם SMGs, ואחד מהיר יותר, ולא משנה.
אתה bearing the lead, המשחק הוא על צוות ימם, שאתה שולח לאזורים אורבניים, כדי להתמודד עם פושעים, סלש טרוריסטים, סלש סכנות.
אנחנו צוות פריצה, אנחנו פורצים למבנה שיש בו whatever, פושעים, טרוריסטים, whatever, כל מפה, מה שאתה רוצה לדמיין בו בגדול. לפעמים יש גם בני ערובה, לפעמים יש גם יעדים אחרים, אבל בגדול, אתה מקבל ממש, לפני שאתה יודע מה יש בפנים, זה ממש נראה כמו בלופרינט של בניין, אתה רואה את התוואי של החדרים, אתה רואה את הדלתות ואת החלונות, ו... במין פליי פוז כזה אתה יכול או לשלוט על החיילים שלך ממש בריל טיים, להזיז אותם. עכשיו, סליחה, צעד אחורה, מה שמעניין פה, אתה לא יורה. אין לך קונטרולס לירי, החיילים שלך יורים אוטומטית במה שבשדה הראייה שלהם, בהנחה והם פונים אליו. וזה בעצם מה שמעצב את הלב של הגיימפליי של המשחק. אתה מתכנן מסלולי פריצה להרבה חיילים ומנסה לדאוג שהם יהיו א', מתואמים בתנועה שלהם, ב', חיפוי כזה קרוס קאבר בין החיילים כדי לא למות ולהרוג את הטרוריסטים לפני שהם מתים, וכאילו למקסם את ה... זאת אומרת, לעשות את זה בזמן הכי מהיר האפשרי. עכשיו, כששיחקתי את ה... בהתחלה כשאתה נכנס למשחק הזה, אתה לא יכול להתחיל קמפיין. אתה יכול לעשות רק סטנדלון מישנס, כאילו, שאין המשכיות ביניהן, כל הפצועים שלך מבריאים וכולי, שזה סוג של דרך של המשחק לאמן אותך על הקונספט, ובמשימות הבודדות, אז אתה מקבל אקסטרה ניקוד, לדוגמה, אם אתה עושה את כל הדירה או את המבנה, רק עם חייל אחד, אתה מקבל אקסטרה ניקוד, קצת כמו אתגרים של Into the Breach, או של FTL, כדי לפתוח מודלים של הספינות. כזה, אתה עושה את זה עם בן אדם אחד, זה עוד ניקוד, אתה עושה את זה בלי לעשות פאוז, זה עוד ניקוד. ו-my favorite, אם עשית פאוז בתחילת השלב, והתוות תוכנית אחת, ולא נגעת בה יותר, ופשוט אתה מבצע אותה בלי מגע יד אדם, ומנקה ככה את השלב, זה עוד אקסטרה XP ו-achievement, ולכן אני מיידית הפסקתי לשחק את המשחק כמו שאמורים לשחק אותו, שזה בריל טיים, והתחלתי לשחק אותו רק את ה-achievement הזה. אני עושה רק תוכניות שלמות, ומריץ אותם כאילו זה פוטבול מנג'ר. ואני ממש ממש נהנה מזה. כאילו, אני ממש מגיע למצב שאני סופר צעדים, אני אומר אוקיי, הבחורצ'י כזה 10 צעדים עד לחלון, זה בינתיים 5 צעדים לדלת, אז אני צריך לבזבז לו את הזמן עם עוד 5 צעדים, כדי שהם יוכלו בו זמנית לחדור לחדר הבא, ולא יהיה פער זמן ביניהם. כאילו, אני נורא נהנה מזה, כשאני מסתכל על זה ככה, כמשחק, אני משחק את זה כאילו אין את האופציה לשלוט בזמן הקרב, וזה כיף מאוד. ואז בעצם הגיימפליי לופ שאני משחק זה פחות הלופ של הפריצה ולייאוטים חדשים, זה יותר להסתכל על אותו לייאוט ולהריץ תוכנית 30 פעם עליו, כל פעם עם טוויקים מאוד מינוריים של צעד פה צעד שם, עד שזה מושלם, עד שהצוות שלי לא חוטף כדור אחד ומחסל את כל הטרוריסטים ועושה את זה בצורה המיטבית, ואני מאוד אוהב את זה.
איזה מגניב, אני מסתכל על העמוד של המשחק בהמבל, ויש פה את הסקרינשוטים, ואחד מהסקרינשוטים זה לייאוט של ספינה כלשהי, אני לא יודע אם זה ספינת מסע או תענוגות או מה שזה לא יהיה, אבל זה אחלה רעיון.
כן, יש שם גיוון אדיר, וגם יש המון המון מפות להורדה, שיוזרים הכינו ואקסטרות, כלומר, מבחינת כמות תוכן, היום, 5-6 שנים אחרי שהוא יצא, יש בו המון תוכן, המון תוכן, מספיק לעשרות רבות של שעות, למי שמשחק כמוני מאות של שעות, אבל לגמרי מצדיק את עצמו, ואחרי שאתה עושה כמה משימות בודדות ובניקוד טוב, נפתחים לך קמפיינים, שזה הרבה יותר קשה, כי יש לך 8 חיילים, ואתה צריך נגיד לצלוח 6 משימות ברצף, בדיוק, ואיבדת חייל, זה נהיה הרבה יותר מסובך, אתה ממש נכנס לרזולוציה של, אוקיי. לא, כי זה לא turn-based, זה הרבה יותר מלחיץ מזה. אבל זה נהיה הרבה יותר committed, עם הרבה יותר מייקרו, אני מגיע לרזולוציה שאני ממש בוחר את סוג האקדח של כל חייל, כי אקדח אחד טוב לי ל-long range, ואקדח אחד טוב לי ל-around the corners, אתה יודע, ממש התיאוריה לרזולוציות ממש ממש קטנות.
זה אומר שהמשחק עושה עבודה טובה בלהעביר אותך את החוויה של להיות מפקד ימה?
בהחלט. בוא נגיד, זה בעולם הפליי פוז טקטיקל, זה באמת, הרבה מהאלמנטים פה הזכירו לי את Into the Breach. אני חושב שמי שנהנה מ-Into the Breach, מהסוג קומפלישניזם, מהסוג achievementים, מהקטע הזה של set piece game, שאתה פשוט מחפש את ה-perfect solution, יואב גם את המשחק הזה.
פייג'ינג עידן זיירמן, פייג'ינג עידן זיירמן, כן, עידן.
לגמרי.
זה מתחבר לי מאוד יפה, כי אני שיחקתי בדור קיקרס לפני כמה שנים, והוא היה בסדר. ואז שיחקתי ב-Into the Breach לפני איזה חצי שנה, והוא היה בסדר, ואני מסכים, אני חושב שהם דומים, והם שניהם כנראה לא כל כך באמת בשבילי.
כן. אגב, אני מקנה בך, כי אני רואה על איזה משחק אתה הולך לשחק, ואני מקנה בך, למרות שכבר דיברתי עליו פה כמה פעמים, אבל איזה כיף לדבר על המשחק הזה.
איזה משחק אני הולך לשחק?
לא, על מה אתה הולך לדבר.
הולך לדבר, הוא התכוון. אבל לפני שנעבור לאירה, אני רק רוצה להגיד שדור קיקר במיוחד בצורה שאתה מתאר אותו, של התרחיש שאתה מריץ כל פעם, מאוד מזכיר את Frozen Synapse, שם נכון, לא היה לך נכון. את השלב של לשלוט בזמן אמת, אלא רק היית מתכנן נכון. מה אתה עושה ומריץ, ואם היית נכשל, אז היית מתחיל מההתחלה ומתכנן שוב.
כן, מאוד מאוד מזכיר את זה. בכוכבית, עוד כזה נקודה לחיוב של דור קיקרס, ה-UI של התכנון נפלא. בעיניי מהטובים בז'אנר.
משחק נעים, בדיוק זה נחמד, כי בדיוק Frozen Synapse עלה לי על העצבים לנסות אותו אפילו, לא רק שהסגנון מסתבר לא מצחן בעיניי, גם פשוט לשחק בו לא היה כיף, אבל דור קיקרס באמת פשוט נחמד, הוא צעצוע כזה קצת.
כן, כן, ממש. זה כמו, אתם יודעים מה זה הזכיר לי, החוויה, אתם זוכרים את הנוצים, העולמות הדיגיטליים, אתם זוכרים את Rush Hour, הקופסה, עם המכוניות?
לא.
המשחק הזה שפותרים פקקים, שיש כזה לוח עם מכוניות וצריכים...
אוקיי, כן.
City Skylines.
זה הווייב, זאת אומרת, אני הרגשתי כאילו אני יושב על כזה דבר.
כן, אני מבין אותך, כן. קצת ממש צעצוע טקטלי כזה, כן.
כן, כן.
טוב, ערן, אתה רצית להיכנס לדיכאון פולני?
לא, אני לא. רציתי לדבר על This War of Mine, שזה לא דיכאון פולני.
חשבתי זה מה שכל החברה הזאת עושה.
זה אפלוליות סרבית, אבל סבבה.
לא, זה גם לא זה. אז שיחקתי This War of Mine. עשיתי את זה לפני כחודשיים, הייתי צריך להתכונן, כי מסיבות שאולי נרחיב עליהן בפרק עתידי, אני עובד עכשיו על משחק שאמור ליצור חוויה לימודית, חינוכית, מסוימת כלשהי, ואמרתי לעצמי, טוב, בוא נראה איך This War of Mine עושה את זה, כולם דיברו על איך הוא עושה חווייתי וכן הלאה. והתשובה היא, אני לא כל כך יודע איך הוא עושה את זה, כי לי הוא לא כל כך עשה את זה. לא התרשמתי.
אתה חסר רגשות, אבל...
לא, אני... אולי זה כי ראיתי את זה כבר קורה בעבר. זאת אומרת, אולי כי מה שקורה ב-This War of Mine הוא משהו שכבר חוויתי יותר טוב במקומות כמו Papers, Please. או שמשהו כמו ב-This War of Mine ראיתי קורה באופן דומה מבחינה ויזואלית לפחות, במשחק כמו Observer. שאתה מסתכל על בניין מהצד, ואתה צריך להיות במדינת משטרה, והאם אתה עושה החלטות או דברים. אבל מה שבתכלס קורה ב-This War of Mine, זה שאתה מעביר מלא זמן ולא קורה הרבה. ואז לא קורה הרבה באופן אחר, ובעיקר אתה מנסה ליצור כל מיני מנגנוני הישרדות, וזה... חשבתי שזה משחק על טרגדיה ועל סיפורים, אבל לא, זה על משחק על הישרדות. אוקיי, משחקי הישרדות יש לי הרבה. האחד הזה... לא יותר טוב מאחרים. ההחלטות המוסריות שנאלצתי לעשות הן לא החלטות מוסריות, הן האם האיש הזה יהיה איתי כל היום או שהוא ילך לעזור במקום אחר, וזהו, בגדול. ואולי הכי מבאס, כשאתה מת, אז פשוט מתחילים שוב פעם, וזה כיף להתחיל שוב פעם, בגלל שיש איזה 12 אזורי פתיחה, עם איזה 12 דמויות, אז אתה קצת רוצה להתחיל שוב פעם. אז להיקשב למות, זה משהו שאני קצת מחכה שיקרה. כי נמאס לי שעובר הזמן ולא קורה כלום במשחק הזה, ואני רוצה לנסות חדש.
יש לי שאלה.
כן.
ניסית את הסטוריז?
זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. אני מניח שיחקת רק בקמפיין הבסיסי.
כן, שיחקתי בקמפיין... סליחה, האם אני אמור לשחק במשהו אחר?
לא. לא אמרתי שעשית לא בסדר, אלא שהם הוסיפו למשחק
פשוט
גם...
פשוט, הסטוריז הם הרבה יותר נרטיביים, ו... זאת אומרת, הם הרבה יותר סיפור. הקור קמפיין הוא סוג של פרוסיג'ורל רפטטיב תינג באמת.
כן,
כאילו...
אני פשוט רציתי להמליץ לך לנסות לשחק בסטוריז, כדי לראות... אם תתחבר
לעניין. לפחות את הסטוריז של הסטוריז של הצ'ילדרן, נגיד, הוא מדגם טוב.
אז כשאומרים סטוריז, אתם מתכוונים ה-DLC שצריך לקנות במיוחד.
כן.
כן.
אז לא קניתי.
או שיכולת לקנות את הפיינל קאט, מה שאתם יכולים לעשות בהמבל בנדל.
שזה מה שיש לי.
אז לא אמור להיות לך את זה?
אז יש לך סטוריז.
נתן לי להסתכל.
למיטב זיכרונים היו נעולים כשהסתכלתי בזה.
טוב, אני לא יודע.
בכל מקרה,
אם יזדמן לך...
לא, הוא צודק, הפיינל קאט זה רימאסטרד ורז'ן, זה לא Game of the Year Edition או משהו.
יופי. אז אני אקנה אותם יום אחד כשיהיו...
תראה, זה עדיין לא חוויית חובה, כן? אני פשוט אומר שבשביל להתייחס לחלקים הנרטיביים שלו, אז צריך לראות את הסטוריז. הבייס גיים, אני לא חושב שיש כאן המון זמן בלדבר עליו, כי באמת, כאילו, כן.
ערן, אני רוצה לשאול אותך משהו כזה. אתה אהבת את פרוסט-פאנק.
כן, מאוד.
אתה חושב שפרוסט-פאנק, הם עשו אותו טוב יותר מהמשחק הזה?
כן, כן.
לא, חד משמעית. פרוסט-פאנק הוא משחק הרבה יותר טוב, כאילו, This War of Mine, הסטוריז, בעיניי, הסטוריז הראשון לפחות, הוא היה חוויה אמוציונלית יותר חזקה מרוב מה שקרה לי בפרוסט-פאנק. אבל כמשחק אין מה להשוות, זאת אומרת, פרוסט-פאנק הוא ממש משחק טוב.
אוקיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. החברה הזאת, 11-Bit Studios, הם התחילו מ-Tower Defenders, סדרה שקראו לה אנומלי, וזה כאילו, הם קפצו מטאוור דיפנדרס לדיס וור אוף מיין, וזה היה כזה כאילו, מה, אבל כל מה שעשיתם 5 שנים, זה להוציא 4 משחקי טאוור דיפנס שונים, ואז פתאום אתם באים, ומתחילים לעשות משחקי הישרדות מדכאים, ואז הם עשו את דיס וור אוף מיין, והם ישבו עליו גם איזה 4 שנים של להוציא לו רחבות, ואז הם הביאו את פרוסט-פאנק. אני פשוט מאוד מאוד מתרשם מההתקדמות שהחבר'ה האלה עוברים.
גם יצא לי, אנקדוטלית, יצא לי לפגוש אותם כמה פעמים, פעם אחת אחרי שהם הוציאו את דיס וור אוף מיין, ופעם אחת כשהם רק עבדו על האלפא של פרוסט-פאנק, ופעם אחת בהשקה של פרוסט-פאנק, והם גם אנשים שכשאתה מדבר איתם על המשחקים שלהם, אין לך שום דרך לחמוק מהפשן שלהם. זאת אומרת, הם all in, אתה יודע, זה כיף לדבר עם אנשים שהם לא סתם עובדים בחברת משחקים. כאילו, יש להם ממש דרייב. כלומר, אני לא רואה אותם מפסיקים, ואני בטוח שהם ימשיכו להשתפר. פרוסט-פאנק בעיניי זה קפיצות מדרגה עצומה. כאילו.
כן. והיום הם גם פובלישר. הם הוציאו את...
נכון. אגב, זה משהו שגם שווה לציין, כי הוא נורא יפה, ואני חושב שכל מדינה צריכה לשאוף שיקרה בה משהו כזה. 11-bit בעצם התחילו כפאבלישר, בעצם כפתרון מטריה לסטודיו עם פולנים. היה כמה וכמה סטודיו אינדי פולנים, קטנים, זאת אומרת, הרוב היו כזה 2 אנשים, 3 אנשים, והם בעצם התאגדו ביחד כדי לעשות הפצה ולא להצטרך לחפש חברות בחוץ. יותר נכון, הם לא הצליחו למצוא חברות בחוץ. אז הם יצרו מין איחוד מאוחד כזה.
הם יצרו קיבוץ.
בעיניי זה מאוד יפה. כן. בעיניי גם כיוזמה, זאת אומרת, מגיע להם... אני תומך בהם בלי קשר למשחקים. אני חושב שהם עושים עבודה נכונה, ואני חושב שיהיה נחמד לראות את זה קורה גם פה יום אחד.
יפה. ערן, הלאה.
קט קווסט.
באמת לשמוע מה יש לך להגיד עליו.
זה משחק שכן שווה לכם לשחק. אז ככה, דמיינו את וור אוף מיין, ועכשיו תחליפו לחלוטין את כל הפלטה, תהפכו את כל הסגנון העיצובי, את
וכולם חתולים.
וכולם חתולים. קט קווסט הוא משחק לגמרי
לקונסולה. זה נשמע מצוין.
לגמרי, הוא מדהים, הוא מדהים. אני מתאר פה נהדר. אתה חתול בממלכה של חתולים, מגיע מישהו שהקים את הדרקונים, אני חושב שהדרקונים הם לא חתולים, אבל אני לא סגור על זה. קוסם חתולים בשח, חטף איזשהו מישהו או משהו, זה לא כך משנה, ואז אתה מסתובב בעולם, ואתה מרביץ ליצורים קטנים, ואתה משתמש בקסם עם הכפתור השני של הקונטרולר, ואתה הולך לערים של חתולים, והם שולחים לך לכל סייד קווסטים, עם כל הפאנס החתולים המטופשים שאתה רק יכולים לעשות בדעתכם, זה פשוט להסתובב ולהרביץ את הדברים בגרפיקה נהדרת. זהו, עכשיו תיארתי את כל קט קווסט. אין יותר שום דבר להגיד על המשחק הזה.
נשמע פאן.
זה הכי פאן. זה השלושת רבעי שעה בערב, כשנגמר לי היום ואני רוצה לראות משהו ביוטיוב.
אז אני שומע את המשחק הזה מג'סי קוקס, הוא ודוג'ר שיחקו אותו, אני לא יודע, לא זוכר מתי, כי אני לא מקשיב לפודקאסטים בזמן אמת, אני משלים בדיעבד, אבל הם שיחקו אותו בהתחלה בתור גוף, כי זה היה משחק כזה, תראו, קאט קווסט, כן, בואו נזה, והתאהבו בו לחלוטין, ואז יצא קאט קווסט 2.
לא באמת.
כן, בטח, יש קאט קווסט 2, ויש בו קו-אופ, והשחקן...
רגע, זה, איבדנו את הרן.
הנה, אני מספתי על ווישליסט. יואו, זה חמוד, טוב.
השחקן האחד בקאט קווסט 2 משחק את הגיבור החתול, והשחקן השני משחק גיבור שהוא כלב. ולג'סי קוקס יש תיאוריה, שאני לא חושב שהיא מאומתת בשום מקום במשחק, אבל תיאוריות של ג'סי על עלילות משחקים נוטות להיות נכונה, שקאט קווסט הוא בעצם עתיד אפוקליפטי, שבו בני אדם נכחדו ונשארו רק חתולים.
לא, זה קנוני, או לפחות זה חצי קנוני. יש הרבה רמזים בתוך המשחק שזה מה שקרה.
אוקיי, זה לא המוחו הקודח של ג'סי, סבבה, אוקיי, בסדר.
אולי זה גם, אבל ממה שנראה מסביב, פעם היו אנשים, הם היו גבוהים או משהו כזה, ואז אין יותר אנשים וגבוהים, ובמקום זה יש ממלכה של חתולי.
אז בקאט קווסט 2 אתה מרחיב את זה לזה שיש גם כלב. אז כן.
מזעזעים את עולם המשחק.
לגמרי.
אני מאוד מרוצה, מאוד מרוצה עכשיו.
יפה. אז אנחנו בינתיים, אנחנו בינתיים בפרק הזה בין, בוא נראה, היינו את Thousand Days שהוא לא טוב, Abandoned Ship שהוא טוב, Door Kicker שהוא טוב, This War of Mine שאירן לא אוהב, וCut Quest שהוא טוב. אוקיי, אנחנו מוזנים לא רע. מה זה המשחק האחרון שרשמת כי לא הצלחתי למצוא אותו?
זה לא משחק ואתה לא תמצא אותו, זה נקרא Fortune Row, וזה הדיסטריק החדש שיצא של City of Mist שאני כתבתי, ורציתי לדבר עליו, כי הוא מעולה.
יפה מאוד, אז זה תפקידים, בסדר? כן, אז דבר.
City of Mist, למי שלא מכיר, זה משחק תפקידים בהשראת אפוקליפסה, יותר מאשר מבוסס מנוע אפוקליפסה, שבו אתם משחקים אנשים שהם גם אנשים רגילים בעולם, אם כי מאוד נואריק, כזה, אז אתה יכול להיות מישהו קשיום, או איזשהו בלש, או איזושהי חוקרת עיתונאית, או אימא. אתה יכול להיות כל מיני דברים.
או אימא, זה מאוד נוארי.
אתה יכול להיות גם אימא, זה מאוד נוארי אם אתה אימא שחוקרת רציחות, לא יודע. ואז, בנוסף, אתה גם מתגלה בתוכך איזשהו מיתוס, איזשהו כוח על-טבעי שמבוסס על מיתוסים אמיתיים מהעולם באמת. אז אתה יכול למשל להיות בעצם כיפה אדומה. ואתה יכול להיות בלש משטרתי מושחת, שהוא בעצם כיפה אדומה, או נגיד הזאב מכיפה אדומה, או אולי אתה חוטב עצים מכיפה אדומה.
אתה יכול להיות אימא שהיא כיפה אדומה.
אתה יכול להיות אימא שהיא כיפה אדומה. והמיתוסים דוחפים אותך לכיוון של לחקור עוד לגבי מי אתה, מה אתה, מהו הסיפור הזה, לאן הוא מתפתח, והחיים הרגילים שלך דוחפים אותך יותר לכיוון של, אתה יודע, אתה אימא, אתה צריך לדאוג לילדים כנראה אם אתה אימא. והמכניקה שזה היא נפלאה ואני מאוד אוהב אותה, ואולי זה הזמן לציין שאני האורך הראשי של המשחק, אז גילוי נאות. אבל גם כתבתי את הדיסטריקט הזה ואני מאוד שמח. המשחק מוציא, אני חושב בינתיים 6 או 5 דיסטריקטים, שזה PDF של איזה 20 עמודים כל אחד, שמתארים מקום כלשהו בעיר. והמטרה היא כמובן לספק למנחים משהו לעשות. מלא תוכן שהם יכולים להשתמש בו. ופורצ'ן רו זה הגליצי קזינוס והי פאורד סטייקס והייסטס ודברים כאלה.
זה האושן 11 של סיטי אוף מיסט?
זה האושן 11 של סיטי אוף מיסט, כן.
זה הקזינו מפיינל פנטזי 7 מיץ...
נכון, נכון מאוד.
זה שמן של מושג.
יש קזינו בפיינל פנטזי, עזוב.
מבחינתי ככה נראה, מבחינתי אגב עד היום ככה נראה קזינו, כי לא הייתי באחד.
וואי, אני לא יודע אם אני הייתי באחד. לא משנה, ראיתי מלא סרטוני הייסט וכנרא לפני שכתבתי את זה. ואני מאוד אוהב אותו, כי אני חושב שהוא יצא ממש נחמד, ויש בו, זה כמו בכל הדיסטריקטים, זה בעצם אוסף של מקומות ואנשים, ודברים שכל אחד מאלה יכולים לערב את הדמויות שלך. אז אני לא רוצה ספיילר, אבל למשל יש שם קזינו שנקרא זודיאק, שזה הקזינו של פורצ'ן רו, והוא בעצם באמת הזודיאק. שם זה הכספת הכי שווה שאתה יכול לדמיין לעצמך לבזוז כנראה בכל העיר, אבל הוא נשמרת על ידי ליטרלי חלק מ-12 המזלות מתגשמים באופן פיזי. ולא אלה שאתם חושבים, ולא באופן שאתם חושבים, או מסתורין. ומעבר לזה, אבל מה שאני הכי מחבב, אני חושב כנראה ששתי הדמויות שאני הכי מחבב שם, טוב, זה טיפה ספוילר. יש שם את החתול במגפיים, כי הוא מיתוס שהוא כולו על לעזור למישהו to rise to fortune. והחתול הוא אכן מישהו שעוזר לאחרים to rise to fortune, והוא אכן ליטרלי חתול במקרה הזה, אבל אתה לא יודע את זה כשאתה פוגש אותו, כי אתה פוגש בן אדם. שזה הפצי שהחתול משתמש בו. כי החתול הוא גם קונמן שמשתמש בבני אדם כדי לעזור. פשוט לאו דווקא לאותם בני אדם. והוא בחור נחמד ואני מאוד אוהב אותו ואני חושב שזה עשו איתו מלא דברים. והשנייה היא, היא הייתה הקונוומן הכי טובה בפורצ'ן רו. היא הייתה יכולה לבזוז מיליונים בערב אחד, באמצעות קונס, לא באמצע, היא לא הייתה פורצת למקומות, היא הייתה מרימה על מיליונרים, והיא הייתה משתחלת למסיבות הנכונות, והיא הייתה יודעת להגיד הדברים הנכונים, ולבלות ערב נעים עם מישהו, ואז לדעת את כל מה שצריך עליו וכן הלאה. אבל חלק מהקטע ב-City of Mist 2, שאנשים שהם מנדיינס, שהם רגילים, שאין להם את הלג'נד, לא יכולים בכלל לראות את הלג'נדרי, הם אפילו לא מודעים לקיומו. אפילו אם דרקון מסתובב לידך, אתה תחשוב שזה כנראה פשוט מסעית שיצאה מכלל שליטה. זה המיסט בעצם. המיסט הוא זה שמטשטש וגורם לכך שאנשים לא רואים את האל-טבעי. אז היא למשל, היה לה ברור שקונמנז אחרים שהיא בתחרות איתם, מצליחים מעולה והולך להם אפילו יותר טוב ממנה, והיא לא הצליחה להבין למה, כי היא לא יכלה לראות את הכוחות האל-טבעיים שבהם הם משתמשים, כדי ליטרלי לקרוא מחשבות, או ליטרלי לשנות את המזל ככה שהם יצליחו בקוביות או דברים כאלה. מבחינתה זה הכל היה צירוף המקרים. אבל היא החליטה לרמות אותם, והיא הצליחה לרמות מהם את הידיעה שיש להם כוחות אל-טבעיים. והיא הייתה כל כך טובה בזה, בנחישות וברצון שלה להגיע למקום של, להיות הכי טובה שרק אפשר, שבעקב כך התבטא בתוכה מיתוס של שלמות והגשמה עצמית מלאה, אחד משמונה עקרונות בודהיסטים. למרבה הצער, זה העיקרון של שלמות הנפש, מה שאומר שכל... כל דבר תמה או לא נכון בך, או אתה יודע, מקולקל, כל למשל לרמות או לשקר, אז היא לא יכולה יותר לעשות. היא התגשמה בצורת שלמות בודהיסטית, היא לא יכולה לעשות משהו שאינו מוסרי. וזה מאוד מתסכל מבחינתה כמובן. זה דפק אותה לגמרי בעצם. אז עכשיו היא מנסה to con the con woman herself. והיא מחפשת גיבורים שיעזרו לה, וזו הצעה של, שאוסיף עמית משה, הכותב של סיטי אוף מיסט, שהוא זה שערך לי את הזה, והצעה המבריקה. היא רוצה לנסות להגיע לנירוונה, למקום שבו העצמי שלה מושמד, היא אומרת, כן, אוקיי, אני קונספט בודהיסטי, אין בעיה, נלך עד הסוף. אני אגיע לנירוונה, אני יעלם האגו וישאר רק זה מסביב, אני אוכל עקב כך, להתגבר על האשליה שהיא שלמות מוסרית, כי הכל זה אשליה. אם אני אצליח להגיע לנירוונה,
הספר הזה מסובך מדי בשבילי.
אז מה שהיא מנסה לעשות, זה לאסוף קבוצה של חבר'ה שיעשו הייסט לתוך הנפש שלה, כדי לנסות...
מעולה.
זה כל כך מזכיר לי את סקין גיים. זה נהדר.
אולי, אני כל הזמן חושב על אקזלטד, אולי אני חושב שזה בגלל ששי זלדיס כאן, אבל זה...
אני גם כל הזמן חושב על אקזלטד, אבל זה לא קשור לכלום.
זה לא קשור, זה פשוט אתה כזה חושב.
לא, כי הרי ביקום של תיקי דרזדן, בשביל להגיע למקומות בעולם הרוחות, אתה צריך להגיע למקומות הפיזיים בעולם האמיתי, ואז הם רוצים לפרוץ לכספת של הדס, ובשביל לפרוץ לכספת של הדס, הם פורצים לכספת בעולם האמיתי, וזה היה ספר טוב. ושיוציא כבר את פיסטוקס, כי פינימט.
בדרך.
כן, אני יודע שהוא בדרך. anyways, אנחנו צריכים לסיים, אז בואו נדבר על ציפיות לעתיד. שי.
אוקיי, זריז, יש לי שתיים רלוונטיות. קודם כל, והחשובה ביותר, ב-31 למרץ, סוף סוף, אחרי מה שמרגיש כמו אין סוף שנים, Mountain Blade 2 יוצא ל-Early Access.
אוקיי.
ואני... עוד מחכה לו. Mountain Blade 1, למי שלא מכיר, זה Medieval Simulator, Medieval Life Simulator.
The Original!
The Original One. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לסחור, להילחם, להפוך למלך, whatever, באמת. והיופי זה שהמשחק הראשון הוא אחד מהמשחקים הכי מודד בהיסטוריה האנושית. סתם, להשוואה, נגיד, Skyrim הוא אחד המשחקים הכי מודד בעולם. הוא מכר איזה 20 מיליון עותקים לפיסי עד היום, ויש לו כ-50,000 קונקרנטים בשעות C עד היום, על מודים, יוזרים. Mountain Blade מכר כולה איזה 5 מיליון עותקים, ויש לו 70% מהסטטיסטיקות של סקיירים, למרות זאת. הוא מאות שעות של תוכן במודים, ותוכן מעניין, יש שם מוד שאתה יכול לשחק במידל ארת, ומוד של סטאר טרק, ומוד של סטאר וורד, מה שאתה רוצה, אתה נמצא שם, כי זה פשוט קהילת מודינג עצומה. ומודרן בלייד 2 יוצא עם Day Zero מוד סופורט, וכנראה שכמה מהמודים הגדולים של מאונטן בלייד הראשון, קיבלו תמיכה כדי לצאת יחד איתו, ואני מאוד מחכה לזה, מקווה שזה לא יהיה פלופ, וזה. וציפייה שנייה, היא האמת ציפייה מאוד פרטית, אני, וזה מתחבר למה שכרגע דיברנו, אני גיליתי שיש דיסקורד משחק של אקזלטד עם 2000 איש, ומה שהולך לקרות בשבועות הקרובים זה שאני הולך למצוא זמן ולהתחיל להריד שם קמפיין, כי לא יכול להיות שיש מקום לשחק בו אקזלטד ואני לא משחק בו אקזלטד.
לא יהיה משחק אקזלטד ששי זלטיס לא ייקח בו חלק.
זאת בעיה.
רגע, האם יצא לך להריץ אקזלטד אונליין?
ודאי, למעשה, הרצתי אקזלטד אונליין הרבה לפני שהרצתי אקזלטד טייבלטופי.
וואלה.
הניסיון שלי בהרצה התחיל כשהייתי לחוד בקיבוץ שכוח אל בקיבינימט, וכל מה שהיה לי לעשות, כן, וזה היה עם מחשב גרוע, ועם אינטרנט במהירות 14 קילו בייט שנייה, אז כל מה שהיה לי לעשות, זה טקסט. אז מצאתי אז, היה צ'אט רשמי של ווייט וולף שקורא לו ג'ייד סיטי, ובעצם התחלתי לשחק אקזלטד בצ'אט טקסטואלי, אחרי זה התחלתי להריץ אקזלטד בצ'אט טקסטואלי אחר, כזה במד, בטלנט בייסט ישן. ואז עזרתי אומץ ואספתי שחקנים לקמפיין שלי שרץ עד היום.
יפה. טוב, אז זרוק אחר כך קישור לשרת שגם נוסיף אותו. ערן, כתבת פה דברים שאני לא מבין אותם.
Whispers of a Machine זה איזשהו קווסט שיש לי ואני לא זוכר מאיפה, אני חושב שייתכן שמאחד מההמבל בנדל ממש מחוד שעבר אותו שלפניו.
אגב, ההמבל של החודש פאקינג מעולה.
יוצא מן הגדל.
דיברנו עליו וזה ארבע פעמים כבר.
בפרק שעבר, כן, הלו.
כן, אוקיי, בסדר.
אז הוא נראה סבבה, ה-Whispers of the Machine הזה, הוא נראה ממש מסוג הדברים שאני מאוד אהנה מהם, ומאוד מתאים לי איזה קווסט של 6-7 שעות ככה, לשחק יום, לסיים, גמרנו, ממשיכים הלאה, ואני מאוד מקווה שהוא יהיה כזה. והדבר השני, זה Shed Not a Tear O Princess, שזה הרפתקה שלי, אז שוב, לא תמצא קישור, אני רואה שאתה מחפש עכשיו, אבל
לא, העתקתי את Whispers of the Machine שלי לראות אותו.
כי היא עוד לא קיימת, ההרפתקה שלי, סליחה, היא קיימת, היא עוד לא קיימת באופן פאבלישט. הרצתי פלייטסט של השבוע שעבר, ואני עומד לשחק אותה בשבוע הקרוב עם עוד פלייטסט, כנראה, נראה לגבי זה. והיא הרפתקה יוצאת מן הכלל מוזרה, מעניינת, ומי שרוצה אותה בעברית, אני אתן קישור, אני חושב שיש אותה איפשהו אונליין בעברית, לדי-אנ-די 4 מלפני 10 שנים, אבל בחינם, אז מה אתה רוצה?
אוקיי, אבל אני רוצה להגיד שאתה ממש גרוע בלעשות פלאגינג, כי אתה כן
רוצה את ה... אוי, שכחתי, נכון. יצאתי הרפתקה אחרת. נכון, נקודה טובה, כן. אז הוצאתי אותו. זאת היא השנייה שלי, כי הוצאתי הרפתקה שנקראת One Last Tribute, שגם היא קיימת בעברית בחינם ב-D&D 4, וגם קיימת באנגלית בחינם.
מחווה אחרונה למת.
נכון, ב-D&D 5 היא ארוחה גמורה, מסודרת, זמינה, רכשו אותה כבר איזה 12 איש או 20 איש, אני לא זוכר.
יפה, אז תשים קישור.
היא מצוינת, צודק, אני נמצא לקישור.
יפה מאוד. אני לא יודע מה אני אשחק. אני רוצה לשחק Survivor Mars, התקנתי אותו לפני שבועיים ולא נגעתי בו.
תשחק שוב הדיסקו אליזיום.
מה שוב, לא שיחקתי בו בכלל, לא קניתי אותו אפילו.
לא שיחקת?
לא.
כואב לי.
טוב. לא יודע, אני שמעתי את כל הדברים מצוינים, ואני פשוט, לא יודע, לא בא לי על הסוג הזה של המשחק. לא בא לי.
אוקיי. אוקיי.
בעתיד אולי. אז זהו, אז יש לי את...
לא כולם, לא כולם, אף אחד לא מושלם, אביב. זה בסדר.
זה נכון. ספציפית, אני משחק במשחקים הכי טובים, וזהו. אז יש לי את Surviving Mars, יש לי את Druid Stone, יש לי את המשחק הזה על המלחמה הקרה שאני עדיין לא, עד עכשיו לא זוכר. כל פעם אני מדבר עליו בתוכנית ואני לא זוכר איך קוראים לו. ולמה הרוקט...
מה, דוקטורין?
כן, לא דוקטורין. כן דוקטורין? משהו דוקטורין?
משהו דוקטורין.
לא יודע, איזה משחק שהיה במבצע לפני כמה שבועות וקניתי אותו, אבל...
יש פנטום דוקטורין, על זה אתה מדבר?
לא פנטום דוקטורין, פנטום דוקטורין זה הדמוי אקסום. זה נקרא סיגמה תיאורי. זה נקרא סיגמה תיאורי, זה סיגמה תיאורי גלובל קולד וור. זה איזשהו משחק אסטרטגיה עולמי כזה, שנראה מעניין וצבעוני ונחמד.
בווישליסט שלי.
אז קניתי אותו במבצע לפני כמה חודשים. הוא mostly positive, והוא יחסית חדש, הוא מנובמבר 19. אז כן.
אחלה, נראה נחמד.
אז יש לי את זה, יש לי את Surviving Mars, יש לי את Druidstone, ויש לי את Vulcan Lords of Mayhem, שאני צריך אחרי, שתקנו לו את כל הבאגים, אולי, לנסות לשחק אותו שוב.
וואו.
ראיתי את דיינה משחק בו, והוא נראה לי חלש מכל בחינה.
לא, טוב, ערן, אתה שמעת את הפרק הקודם, אז אתה יודע מה אמרתי עליו.
נכון, כן, כן. אבל אני מדבר גם מבחינה משחק, לא יודע, אולי...
הוא באמת נראה כמו משחק שלקח את הלקחים הלא נכונים מפאת' אוף אקזייל.
אני לחלוטין לא מסכים, אני חושב שהוא לקח את הלקחים הכי נכונים מפאת' אוף אקזייל, שזה לתת לך לעשות ריספק.
אז לך שחק בו.
זה לא הלקח הכי נכון. זה לא הלקח הכי נכון. הלקח הכי נכון זה להפסיק לבנות אובר קומפלקסיטי בכוונה, מפוצץ בספיד באמפס, רק כדי להיראות מרשים. קודם כל. בוא ננקה את המסך קודם כל.
אני חושב שה... אני חושב שה... קרקטר דבלפמנט...
הביל סיסטם של פאת' אוף אקזייל זוועה, וגם של זה.
אני לא מסכים איתך על two accounts, ועכשיו אנחנו נסיים את הפרק הזה רק כי נגמר לנו הזמן, לא כי זה... אנחנו כבר בשעה, היינו צריכים לסיים לפני 10 דקות. מספיק!
בסדר, אנחנו לא יכולים להפסיק לדבר פשוט.
נכון. לא, אוקיי, היה פרק מצוין. עונה עשירית, פרק 15, עוד נשארו עוד 4 פרקים ל-200. תמצאו את כל הפרקים באתר isn.me, וזהו, ופה נסיים. את ערן אתם יכולים למצוא בדוורפקאסט.נט, שזה היה לכתפי גם מדהים. שהיו, כאילו, תקשיבו, קהל, בחודשים האחרונים היו סריה של פרקים מהממים
כן, בפודקאסט הזה. כן, אני לא יודע להסביר למה זה קרה, זה באמת פרקים טובים.
זה כי אורי התחיל לקחת את המושכות של הפודקאסט.
החלוטין נכון, אבל הצורה שבה אנחנו מחליטים על נושאים לא השתנתה. אתה, זה הדבר היחידי שישאר את הדבר, אז אני לא...
אבל כן, היו סדרה של פרקים מהממים, אז מומלץ להאזין, וב-up2forplayers.com עם קומיקס שאני מחכה שיסתיים החוברת כדי להשלים אותה, כי זה מה שאני עושה בדרך כלל. כן. שי, אתה רוצה להפנות אנשים לאנשהו?
אתם יודעים, לכו לשחק מלא משחקים.
אוקיי.
אני לא... אין לי פלאג מוכן.
רגע, מה עם עמוד המסרות של אוברוולף? עדיין מחפשים דברים?
תמיד מחפשים דברים, תמיד מוזמנים לדבר איתי או לבדוק. אם בא לכם לעבוד בחברה עמוק בתעשיית הגיימינג, עם אנשים נורא נחמדים, חוץ ממני, אתם יודעים, תצטרכו לסבול גם אותי בתוך הערמה, אז אתם מוזמנים בכיף.
כן, אז בשביל למצוא את שעה, אתם יכולים ללכת לעמוד הקריירה של אוברוולף. זהו, סיימנו, תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה למאזינים, ונתראה בפעם הבאה. להתראות!
להתראות! להתראות!